משחקים איתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם. חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
שעה שנייה של עצות מהחיים, כאן חיים ולדר עם אורי כהן הטכנאי ועם שלומי פולק המפיק, עם הטלפונים שלנו 03-593-93. הבטחתי למאזינה בשעה הקודמת שאני אתייחס לשאלתה. אז כאשר ילד, היא בעצם אומרת, הילד שלי הגננות מתלוננות עליו, בקורונה הוא היה על הכיפק, היה מבסוט, ושוב עכשיו הוא חוזר לגן. אגב, עוד מעט הוא חוזר עוד פעם, זה יום מבסוט, היא רגוע, כל המדינה נסגרת, ובאמת מאזינים יקרים, דו לכם שכל המדינה הולכת להיסגר, כי הקורונה הזאת, הגל הזה נשמע כמו יותר גדול מהגל הקודם. אבל אז לכן לכאורה השאלה לא שאלה, וכן שאלה. תראי, כתוב תינוק בורח מבית הספר. תינוק זה לא רק תינוק בגן, אלא גם בבית ספר, עד גיל 13. ילדים לא אוהבים מסגרת. עכשיו, כל העניין זה הרגל. ילדים, הם יודעים שהם, קודם כל, ההורים שלהם אומרים להם, אתם תלכו לבית ספר, ובבית ספר אומרים להם, אתם תלכו לפי הכללים, ובאיזשהו מקום הם גם נהנים מזה, כי הם משתעממים בלי החברים שלהם. יש אנשים יוצאים מן הכלל שכמו כולם, גם הראשונים הרי הם לא אוהבים את בית ספר, אבל הם לא אוהבים את הבית ספר, והם לא כל כך שומעים לכללים. ובשביל האנשים האלה, ילדים האלה צריכים לעשות כללים יותר חזקים. אז או שהילדים האלה לא, הם כמו כולם, רק לא נותנים להם כללים. זאת אומרת, אמא שלהם, שזה עד במקרה הזה, יותר מדי היא רכה, יותר מדי היא נותנת, אין גבולות, והילד רגיל בבית שעושה מה שהוא רוצה. ופתאום בגן הוא צריך לעשות משהו אחר. והגננת או שכן יודעת, וזה טוב, או שלא יודעת, וזה לא טוב, זה עוד יותר לא טוב. אז בטח שלא יהיה לו טוב. יכול להיות שבאמת הגננת יותר מבקש ממנו גבולות, והוא לא רגיל לגבולות. אז מה שאת צריכה לעשות זה או לחזק את הגבולות אצלך עכשיו בקורונה, או באמת לחזק גם את הגננת בעבודתה. זה נשמע כמו זה, זה נשמע כמו ילד נורמלי שצריך קצת גבולות, או שאין לך אותם בכלל, צריך לחזק, או שהילד הזה מטבעו צריך גבולות יותר חזקות. אנחנו עם מאזין נוסף, ערב טוב.
הלו.
כן.
ערב טוב, רב חיים.
כן.
אלעזר וזנה מאשקלון.
שלום לך.
קודם כל, תודה רבה שוב על התענוג הרצוף שנתת לנו בחנוכה.
תזכיר לי? שהייתי במופע שלכם?
כן, באבות
ובנים. אני לא זוכר מתי עשיתי מופע, חוץ מזום, אני כמעט, אפילו היה צריך להיות לי ביד בנימין, והוא בוטל בשל המצב, כן. אוקיי.
כן, אולי אנחנו מהאירועים האחרונים שנהנו ממך.
יש מצב, לא זוכר מתי זה היה, אבל יכול להיות.
בחנוכה, כן. חנוכה האחרון, היית אצלנו באשקלון?
לא, מעט ימי חנוכה, עד פורים, היה לי המון.
היה,
כן, כן, כן. אוקיי.
תראה, אנחנו נמצאים בליל פטירתו של האור החיים הקדוש, של רבי חיים בן עטב. אתה יודע, גדולי האדמו"רים,
אז קודם כל, עוד לפני שאתה ממשיך, יש פה אורי כהן אומר לי, אני אומר להם, איזה שיר תגיד לי, כי אתה יודע, שלפעמים אני ככה מתקשר פה עם הטכנאים, כשהם שם מקשיבים לי, אז אני אומר לו, איזה שיר הנשיא, אז הוא אומר לי, אור החיים הקדוש, המאזין המקסים הזה בדיוק הביא לנו את הרעיון, את מתיקות התורה, אז כבר אני אומר לך, יש לך שיר, אחרי שדבר, עכשיו דבר.
אז תראה, כן, דרך אגב, השיר הזה לקוח מפרשת כי תבוא.
אוקיי.
אם היו בני אדם מרגישים במתיקות וערבות ובתורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה. אני אגיד לך משהו, התוכנית שלך, עצות מהחיים, אני משתדל לעקוב אחריה במידת האפשר. יש לי הרבה פעמים לעשות את זה בדרכים בעיקר. ודווקא בתקופה שלנו, בתקופה, אפשר לומר, התקופה המשוגעת הזאת, התקופה שכבר הוציאה את כולנו, ולצערנו נראה שהיא הולכת להוציא אותנו עוד יותר מהשלווה ומהנורמה, העצה הכי טובה, אני קצת נרגש, כי אנחנו באמת באמת מחוברים לאור החיים הקדוש. יש לי אישית שלושה כוללים באשקלון שיושבים ולומדים את התורה שלו בימי שישי, וזה חלק ממערכת שלמה של למעלה.
לא, קודם כל תספר לנו מה שרצית לומר, ואחר כך נדבר על הכוללים.
אבל כן, בכל אופן, האור החיים הקדוש, אתה יודע, כשבאים לדבר עליו זה קצת התרגשות, אבל אני אתן עצה שהיא מופיעה גם אצלו, ויש גם שניים, שלושה סיפורים אישיים, אפשר להאריך בזה, אתה יודע, עד לאין סוף, אבל אני אשתדל לקצר. האור החיים כותב בפרשת ויחי, שיעקב אבינו בעצם היה צריך לחיות 130 שנה. במקור היה צריך לחיות 180 שנה, ובגלל שבגללו רחל אמנו נפטרה, אז ירדו לו השנים ל-130 שנה. והקדוש ברוך הוא העריך לו בעצם ל-147, כי הוא גידל את יוסף במשך 17 שנה, ויוסף, בגלל שהוא היה צדיק, הוא היה צריך להחזיר לאבא שלו 17 שנות פרנסה. זאת אומרת, בעצם יעקב אבינו צריך להיפטר בגיל 130 בארץ ישראל. וכשרואים את המילים האלה באור החיים, האור החיים, מה שבעצם כותב שם, שזה כשעושים טובה לצדיק, הצדיק אסור לו, הוא לא יכול, בגלל לשל אותו צדיק, זה ממש כמעט המילים שלו, הוא לא יכול להישאר חייו. ופה אני באמת רוצה לספר איזה שניים, שלושה סיפורים קצרים.
לא, אין לנו זמן אפילו לסיפור אחד.
אז אולי...
אז תספר סיפור אחד.
סיפור אחד, אני אספר סיפור אחד.
קצר.
יש בחור בשם אריה גולן, הוא מסכים שנביא את השם שלו, הוא גר באזור ירושלים.
כן, הוא שדרן, כל בוגר, לא זה.
לא, 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 לא השדרן, לא השדרן, כן. כולם ישר, כשאני מדבר על זה, ואני מספר את הסיפור הזה ספציפית, כולם אומרים, מי השדרן? אז לא. בחור יהודי בשם, באמת יהודי יקר, ולא עלינו ולא על אף אחד מישראל, הוא התעבר לפני, אני חושב, 3 שנים. ממש יהודי חסון, יהודי בריא, וממש הגיע למצב של כמעט עיוורון מלא. ואז הוא אשתו אמרה לו, יש איזו הילולה של אור החיים, לפני שנתיים זה היה, באשדוד, אולי תלך, והוא באמת הלך. וחבר טוב שלי, זה שמארגן את ההילולה, מכיר אותו מלפני הרבה שנים, מתקשר אליו למחרת, יותר נכון, אריה גולן מתקשר אליו, ואומר לו, תשמע, הבנתי שאתה מחובר לאור החיים הקדוש, ואני רוצה שתיקח אותי אליו. אז הוא אומר לו, קרה משהו? אז הוא אומר לו, כן. כשניפגש בירושלים, אתה תבין. וכשהוא הגיע, הוא ראה אותו עם משקפיים כהות, ואיך שהם נפגשו, הוא ממש פרץ בבכי, והוא אומר לו שהוא כמעט ב-100% עיוור. והם ניגשו באמת לקבר של האור החיים, והוא אמר לו, לפני כן, תקבל על עצמך, לעשות טובה ונחת לאור החיים. כשעושים טובה לצדיק, הוא לא נשאר חייב, הוא לא יכול להישאר חייב. תקח את זה על עצמך. קח על עצמך משהו, ללמוד משהו פעם בשבוע, איזה 10 דקות, 20 דקות, והוא באמת לקח על עצמו. אחרי שבוע או שבועיים הוא מתקשר אליו, אומר לו, תשמע, אני רוצה לנסוע עוד פעם. אז הוא לתומו חשב שהמצב עדיין נשאר ככה, והוא רוצה מה שנקרא להפעיל לחץ שם. אז הוא עושה איתו עוד פעם, הוא בא מבני ברק, הוא מגיע מירושלים, והם נפגשים עוד פעם באור החיים. רק שהפעם הוא הגיע עם משקפיים בהירות, לא כהות. אז הוא אמר, טוב, אולי סתם הוא רוצה להרגיש טוב עם עצמו. ואריה גולן מתקרב לציון של האור החיים, מוציא ספר תהילים, יש גם את התפילה, שהיא תפילה היחידה שנשארה מכל התפילות של האור החיים, היא חגוקה שם על המצבה. ואריה גולן מתחיל לקרוא את התפילה, אז הוא חשב שאולי ישנה אותה בעל פה, רק אולי נוח לו, הוא יודע איפה התפילה, כי הוא לפני שבועיים אמר לו איפה התפילה נמצאת.
בוא תקצר, כן.
בסופו של דבר הוא בעצם מבין שארי גולן פשוט חזר לראות שאין שום סיכוי זה, ולא חסר באמת סיפורים.
אתה אומר גם שם. בקיצור, איפה זה הקבר של אור החיים הקדוש?
דר הזיתים. לצערנו בגלל המצב סגרו את כל הדרכים לשם. אתה יודע, יש כל כך אלפי סיפורים וזה, אבל באמת הנקודה היא יצאות מהחיים, רב חיים.
כן.
שיצא זהב. אני אפילו לנשים ש...
תגיד את היצע.
יש, כשאני מביא את זה בשם אחד מגדולי האדמו"רים.
לא, תגיד את זה קצר.
כשהיהודי רוצה להגיע לציון של מישהו, של צדיק או משהו, והוא לא יכול, והוא רוצה להתפלל על הציון, שיקח נר משמן זית דווקא, ושידליק אותו, ואם הוא יכול, שיאמר איזה מאמר ליד הנר, שיאמר איזה מאמר של אותו צדיק, ואז יבקש את הבקשה שלו.
אז בוא תגיד, מתי זה?
הלילה זה הילולה של אור החיים.
הלילה.
אבל זה תופס כל השנה. באחריות זה תופס כל השנה. וזהו, רב חיים זית, שהוא ידידך הטוב, והוא בעצמו נולד בזכות האור החיים.
אז קודם כל, היום יש לו יום הולדת לרב חיים זית.
נכון, היום זה יום הולדת שלו.
אז מזל טוב לאיש, האיש הסיפורים המדהים, רב חיים זית, ובאמת...
כן, והשם שלו זה בגללו גם כן.
אור החיים, אז יפה, כן. אז באמת אני רוצה לאחל לו מזל טוב כאן, וגם להקדיש לו את השיר מתיקות התורה, כי הוא רב חיים זייד, הוא איש מתוק, והוא גם עושה את החיים מתוקים ואת המאמרים והמשלים שלו, דרך המשלים שלו. כן, אני גם מספר הרבה סיפורים שלו. בואו נקדיש ליום הולדת של רב חיים זייד, וכמובן להילולה של אור החיים הקדוש, כל אחד שיקח נר ושיגיד משהו, אפילו את המילים האלה של השיר, ויבקש בקשות, ואם ירצה השם שהם יתגדלו. אני מאוד מאוד מודה לך, תודה רבה. בואו נשמע את השיר הכל כך אהוב עליי.
Ayuda, mal mesikes varaides de mesikes varaides ti vatoiru oyi oyi
ב-03-593-93, פרסומות ולשאלותיכם.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיים תמיד איתי.
בכל צהריים המיקרופון עובר עליכם.
אתם המאזינים מוזמנים להיות איתנו בשידור.
הרב משה בן לולו משוחח עם מאזינים בנושאים שעל סדר היום שלכם. אקטואליה, בירוקרטיה, הגיגים, חיזוקים, רעיונות, דעות וכל מה שמעניין אתכם.
אני שומע הרבה אנשים וכל אחד עם החבילה שלו. אנחנו צריכים להכין לנו ארגז כלים של אמונה, ביטחון, דבקות בהשם.
הפוך על הפוך, ראשון עד חמישי באחד בצהריים, רק כאן בכל חי.
יום פתוח לתואר ראשון במכללה ירושלים לבוגרות אולפנות ותיכונים הזכאיות לתעודת בגרות ביום ראשון כף בתמוז החל מהשעה 10 בבוקר בואי להנות מהרצאות מרתקות מפגש עם יועצות לימודים הפתעה לכל משתתפת ופתור מדמי רישום לנרשמות ביום הפתוח לפרטים ולהרשמה ליום הפתוח חפשי בגוגל המכללה ירושלים או חייגי 02-6750-724 האירוע יתקיים במרחב פתוח על פי הוראות משרד הבריאות שפיז, בית הספר לבישול וחוויה קולינרית בחשרות מהודרת, מזמין אותך לקורס בישול גורמה. שלושה מפגשים של שלוש שעות כל מפגש. אירוח בשרי, אירוח חלבי ואירוח יהודי בטוויסט. הסדנאות משולבות הדגמה ועבודה מעשית על ידי השפית מירי זורגר. אפשרות לקורס בוקר או ערב. לפרטים והרשמה חייגי עכשיו 03-773-2000. ז'בוטינסקי 83, פתח תקווה.
העסק שלך נמצא בתקופה מאתגרת? יש לנו סיוע מיוחד בשבילך. בעלי עסקים, 130 מיליון שקלים מחכים לכם בסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים כדי שתוכלו לחזור לשגרה ולצמיחה. בדקו זכאותכם עכשיו באתר הסוכנות או בטלפון. לסיוע במעבר לסליקת תשלומים מתקדמת, חייגו כוכבית 3569. לשדרוג תשתיות תקשורת והתאמות לתו הסגול, חייגו כוכבית 2062. משרד האוצר ומשרד הכלכלה. כלכלה חזקה בשבילך.
איך אני אוהב את סוף היום. אין, אני בשביל שנת לילה מושלמת אחרי יום ארוך מוכן לשים אפילו שקל.
טורנדו טופ אינברטר, המזגן החסכוני ביותר שיצרנו, פחות משקל אחד ללילה שלם של מיזוג, עם 7 שנות אחריות מלאה. טורנדו, עכשיו הכל מושלם.
פיצפון, הוותיקה והטעימה בעיר, בקשרות המהודרת של רב לנדו. ועכשיו במבצע אש, מגש לארג' 8 משולשים, רק 25 שקלים. להזמנות 03-574-6601, 03-574-6601.
עירובין, הלכות ספר תורה, מצוות התלויות בארץ, דיני שכנים, דיני המקדש. רוצה לקבל היקף ובהירות בכל התורה כולה? זה בדיוק הזמן שלך להצטרף למחזור הלימוד היומי ברמב״ם, המתחיל ביותחת בתמוז. חייג עכשיו לכוכבית 6885 ותקבל כרך הרמב״ם המבואר במתנה עד הבית.
בשנה האחרונה, ארגון יד עזרה ושולמית הקים 10 מרכזי חלוקת מזון חדשים ברחבי הארץ, ומרכזים נוספים נמצאים בתהליך תכנון. ועכשיו, בתקופת הקורונה, אלפי משפחות נזקקות נתמכות במרכזי החלוקה כאוויר לנשימה, ואימהות נתמכות במזון לתינוקות וחיתולים. ארגון יד עזרה ושולמית נמצא עבורן בכל הארץ, ומתנדבי הארגון עובדים לילות כימים במיון, סידור וחלוקה, כדי שלא יחסר להם דבר. רוצים גם אתם להצטרף לחסדים העצומים של ארגון יד עזרה ושולמית? למה אתם מחכים? מחייגים, תורמים.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
F3-593-93, אנחנו בעצות מהחיים, ולמאזין הבא, ערב טוב.
שלום. כן. רציתי בבקשה לשאול, אני קוראת של הורים של תרי"ג. קודם כל תודה רבה על החוברת, מאוד מאוד מחכימה אותנו, ואני לומדת ממנה הרבה. החודש הייתה שם שאלה שמישהי שאלה על ילדה שהיא כאילו מתעלמת ועושה מה שהיא רוצה. אמא אומרת לה לעשות משהו אחד והיא פשוט מתעלמת. עכשיו קראתי את התשובה, אבל מה שאתה כתבת לה זה לא להתווכח עם הילדה. העניין הוא שאני מאוד התחברתי, כי יש לי ילדה גם כן בת 10, שאני ממש כאילו אני אומרת לה משהו אחד והיא עושה בסוף משהו אחר. מה זה בסוף? זה יכול להיות מיד עובר לעשייתה, אבל עושה משהו אחר בלי ויכוח, היא לא מתווכחת איתי בכלל, אומרת לי, כן, תעשי ככה, תעשי. לא, היא פשוט עושה משהו אחר. אני אתן דוגמה. היא הלכה למכולת, אמרתי לה, תקחי את החרמה כדי שהכסף לא ילך לאיבוד. היא לא לקחה ארנק. כאילו, היא שם את זה בתיק של העגלה את הכסף, וכמו שצפיתי, הוא הלך לאיבוד. לא משנה, זה כבר עניין אחר, אבל כאילו, היא לא אמרה לי, לא, אמא, אני לא אקח ארנק, או כן אקח ארנק. פשוט לא לקחה וזהו. וזה רק דוגמה, כאילו, זה משהו שקורה שוב ושוב. אז מה עושים עם זה?
בשביל זה את שמעת הסיפור שלנו?
את הסיפור של היום שמעתי רק את הסוף.
בשביל זה יש קורס לנהיגה מונעת. אני זוכר שאת יודעת שפעם לא היו חייבים חגורות. חגורות זה היה משהו כאילו רשות. שרוצה, אז מי שלא, אז לא. ואני זוכר, בתקופה שהיה צריך להסתגל, זה היה קצת קשה, לא כולם פתאום היו חייבים. ואני זוכר שהרבה פעמים נסעתי בלי חגורה, עד שיום אחד ברחוב השלושה, יש שם כזה מקום שהוא סיבוב, צר אותי שוטר, לא היה לי חגורה. אוקיי, קיבלתי דוח. למחרת נסעתי באותו מקום, עצרתי אותו שוטר באותו מקום, באותו שעה, עוד פעם נתן לי דוח. ביום השלישי עוד פעם, באותו מקום, באותו שעה, מאז אני נכנס לאוטו, אני חוגר. זה מה זה נקרא עונש. עונש בעצם מזכיר לבן אדם שאם הוא עושה משהו, אז הוא משלם. ואחרי, יש אדם שמספיק שאומרים לו, יש בן אדם שמספיק שמזהירים אותו, יש בן אדם שצריך להניש אותו, ויש בן אדם שצריך להניש אותו יותר חזק, יש עוד יותר חזק, זה הכל. עונשים זה לא דבר נורא, זה דבר שמכוון ילדים. עכשיו, כל ילד זקוק, אני למשל הייתי זקוק לעונשים גדולים, כי עונשים קטנים לא הספיקו לי. יש עוד ילדים כאלה. אז הילדה הזאת, ברגע, קודם כל היא כמובן את כסף כזה, היא צריכה מהדמי כיס שלה אם יש לה כאלה. ואני ממליץ שלילדים יהיה דמי כיס, שיהיה להם כסף משלהם, בשביל שיהיה אפשר לקחת גם. לא, אבל סתם, זה טוב שיהיה להם. ואם לא, כל דבר, באותו שבוע, את אמרתי לך, את עשית מה שאת רוצה, התעלמת, תתעלמי גם. אמרת, את רוצה כך וכך? אין בעיה. ופתאום תעשי משהו אחר. ותתני לה להרגיש מה, איך הם מרגישים. ועוד פעם ועוד פעם, עד שהיא תגיד, די, אמא, הבנתי. הבנתי, אין בעיה. עכשיו אני אפסיק.
היא תעשה את זה עוד פעם. להגיד לה, את מתעלמת, אז גם אני מתעלמת?
לא, את לא. לא תגידי לה ככה. אני לא נוקמת בך. אני פשוט רוצה, את חייבת לשלם. זה פשוט עונש. עונש זה לא נקמה. עונש זה לא נקמה. עונש זה ללמד ילד, לחנך אותו. איך מחנכים ילד? על ידי שכר ועל ידי עונש. זה בהפעלה. יש גם חינוך שהוא הנחלה, להנחיל לילד כל מיני ערכים. אבל בדברים של הפעלות, למשל, שילד מצפצף עליך, אין פה הנחלה. יש פה שכר ויש פה עונש. ילד שומע בכל ההורים מקבל שכר, לא שומע מקבל עונש. וזה ממש ממש לא בעיה. כשילד עושה דבר כזה, יש 100 דברים לעשות כדי שהוא לא יעשה דבר כזה. עכשיו, לא צריך, זה כן, לא צריך להתעצבן. לא צריך להיכנס לזעם, אלא להגיד לו, אוקיי, הבנו, עשית כך, וחכה, צפה לתגובה. הוא יצפה, והוא יקבל את התגובה. ולא חייב תגובה אחת, לפעמים זה יכול להיות גם 5 תגובות. אתה צפצפת עליי? אני אמרתי לך והתעלמת? שכחתי לו, אין בעיה, אני מבטיחה לך שלא תשכח יותר. עד שתגיד לי שאתה לא תשכח, אני אמשיך. אני, אתה תבקש את זה? לא. אתה תבקש שאני אתעלם ממך. אתה אמרת לי, אמא, תקני לי ככה וככה? אני מעננת. לא, לא קניתי. אתה זוכר שאמרתי לך לקחת בארנק ולא לקחת? הנה, ככה זה מרגיש. זה הכל. ילד יבין, יפנים. ולא, ואני מציע להורים, יש כאלה שאומרים, או מה, זה נקמה, זה פה, זה שם. לא, לא. ככה מחנכים. מחנכים על ידי שילד ירגיש את מה שהוא עושה, ואפילו לא ירגיש, אלא אפילו יענש על זה. פשוט, עונש זה... זה לא דבר גרוע, זה חלק מהחינוך, בסדר?
הבנתי.
טוב.
תודה רבה.
תודה, אנחנו עם עוד מאזין, או מאזינה, ערב טוב.
שלום וברכה, שלום וברכה. אני בחור ישיבה, אני לומד בישיבה מאוד חשובה בארץ, ואני חושב, יש לי, אני אין לי בעיה בביטחון עצמי, כי אני, ברוך השם, אני לומדת, כמו שאמרתי, בישיבה מאוד חשובה, ויש הרבה מאוד בחורים, ו... אבל אני לא יודע, יש לי סוג של, לא יודע, אולי סוג של משהו שאני במובן מסוים אני פוחד, אני מעוניין כאילו פוחד בקטע הזה של אם אני עכשיו, אם עכשיו כאילו יגיע מישהו ויתחיל אותי עם מכות וכאילו משהו, ואז יהיה לי כאילו קשה ל... ואני במובן מסוים אני מרגיש כאילו שאני יעזור לי אם אני אלמד הגנה עצמית או משהו כזה, אבל ההורים שלי לא בדיוק כל כך דוגלים בדבר הזה ובעניין הזה.
בן כמה אתה?
שאלה, אני עכשיו בן
19. אני חושב שאתה תמצא את הדרך לשכנע את ההורים שלך.
לא, הם כאילו בנוי אצלם שהם מחתכים בכלל לא, כאילו זה מאוד... חזק אצלם, כאילו זה בכלל לא... וגם אני לא בן אדם שאין לו ביטחון עצמי, אני מאוד...
אני מציע לך שתלך לרב שלך ותשאל אותם אם אתה צריך לשמוע בכולם. אני לא רב, אני לא יכול להגיד דבר כזה, אבל רב יכול להיות, אתה בן 19, מגיל 18, כבר אתה אדם בזכות עצמך. למשל, אתה מבין מה אני אומר?
כן.
אבל תשאל רב, והוא גם יראה את הדברים, אולי גם מכנה רוחנית, אולי מכנה, אולי גם הוא, אולי באמת תקן צריך לשמוע על ההורים שלך. אני לא רב, לא יכול להגיד לך. יכול להגיד לך שאני מאוד בעד, תלוי לאן אתה הולך, אתה הולך למקום חרדי או למקום לא חרדי?
לא, לא, בוודאי למקום חרדי, בוודאי.
אז אני מציע שתלך לרב או לאיש חינוך ותדבר איתו. אני לא יכול ברדיו להגיד דברים מאוד ברורים בנושא הזה, כן נשמע להורים, לא נשמע להורים. זה דברים פרטיים שכל אחד צריך, כעיקרון ודאי שצריך לשמוע להורים, אבל למשל אם הערבים אומרים לא להתחתן בגיל 23, אז מתחתנים, לא שואלים אותם. אוקיי? אז זה לא אותו דבר, אבל לכן אני שולח אותך לרב. בסדר?
בסדר.
טוב.
תודה רבה.
אנחנו עם מאזין ומאזינה נוספים, ערב טוב.
הלו?
כן.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב לך, כן.
שלום, רציתי לשאול, הבן שלי, ילד בן 10, ילד שני במשפחה, ילד רגוע ו... הדין בדרך כלל. מה שקורה זה שמדי פעם יש לו איזושהי מתפרצויות, שלמשל מה שקרה השבוע, אני אתן דוגמה ככה אחרונה שאולי יכולה לבטא את זה, זה לא קורה, זה קורה מדי פעם לפעם. הרב, הוא רוצה משחק בשיעור, הרב אמר לו אם אתה מוציא עוד פעם את המשחק אני צריך לקחת לך את זה. אחרי 5 דקות הוא הוציא את זה שוב, הרב לקח לו, ואז הוא פשוט התחיל להיאבק פיזית עם הרב, ושכחים לצעוק כל מיני מילים ממש לא עדינות, שהרב לקח לו את זה, פשוט גנב, כל מיני דברים שקשה לומר אותם. משהו שקשה להאמין שילד בתלמוד תורה, משהו שאנחנו לא מבינים איך זה קורה, אבל הוא פשוט, ואחרי זה משהו, הוא פשוט מתחרט, זה קורה לו וקשה להרגיע אותו באותו זמן, אחר כך הוא מבין, אבל הוא עדיין לא מסכים לקבל שהוא לא בסדר, ככה זה קורה לו לפעמים גם בחברה, שהוא מתעדבן על ילד שעשה לו משהו, הוא פשוט מתנפל עליו בצורה לא פרופורציונלית בכלל. עכשיו, בתלמוד תורה, המפקח שם אומר לי, תראה, זה לדעתי זה לא משהו שצריך טיפול, כל הטיפולים רגשיים בסוף לא מוכיחים את עצמם, זה בסוף עניין של משמעת. אם הוא יבין שאתה לקחת אותו בצורה, להבין שהוא לא יכול לעשות כזה דבר ביד קשה, זה יתעסק. אנחנו בכל אופן מרגישים שיש כאן איזשהם חסכים רגשיים, איזשהם צורך בטיפול רגשי.
אז אני מציע, מזהיר אותך מטיפול רגשי, מזהיר אותך. אתה יודע מה יקרה אם הוא יקבל טיפול רגשי? הוא יחריף את ההתנהגות שלו, יהיה לו התנהגות יותר גרוע. בגלל שכשיש בעיה התנהגותית, תקשיבו, ואמרתי את זה פה בשידור, אני אגיד את זה עוד פעם. כשיש בעיה התנהגותית, אז גם אם יש בעיה רגשית, לא מטפלים בה. מטפלים קודם כל בעיה התנהגותית. למה? מפני שאם לא נטפל בבעיה התנהגותית, הבעיה הרגשית לא תיעלם, והבעיה התנהגות תחריף. מסיבה נורא פשוטה, מה עושים בטיפול רגשי? מבינים את הילד, מקשיבים לו, מה המורה עשה לך ככה, מה הוא, אוי ואי, מה, הילד יוצא עם צידוקים להתנהגות יותר גרוע. אנשים, בין אלה שעכשיו מקשיבים לי גם, שולחים ילדים לפתיבורים רגשיים ומקבלים ילד שהוא פי מיליון יותר גרוע מאשר מקודם. ולא הבעיה ההתנהגותית שלו נפטרת כי אין טיפול התנהגותי, ולא הבעיה הרגשית כי בגלל ההתנהגות שלו אז הוא גם זוכה לכעס ולעצבים עוד יותר, ויש לו מה להגיד לטפלת הרגשית, והכל נהיה בור אחד גדול. ולכן כשיש לילד בעיה התנהגותית, מטפלים בו התנהגותית, ולא מטפלים בבעיה הרגשית עד שתיפטר הבעיה התנהגותית.
איך מטפלים
בבעיה התנהגותית? נורא נורא פשוט. ילד, המורה לקח לו משהו? קודם כל, ילד כזה הוא צריך לדעת דבר אחד. אני, אם זה הילד שלי, אני כבר אומר לך, הייתי אומר לו, עוד פעם שיהיה דבר כזה, אני אבוא ואימא וכל הדודים, נבוא לתוך הכיתה ונצעק עליך. לא שאנחנו נעשה את זה, אבל הוא יבין שאנחנו, אז אנחנו נגיע עד ליד הדלת, אבל אנחנו נעשה את זה. למה? בגלל שאוי ואבוי לנו אם הילד הזה ימשיך ככה, הוא הרי הוא יתגרש, הוא ירביץ לאשתו, הוא לא... ילד שלא שולט על עצמו.
ברור.
אסור לנו לתת רגע. עכשיו, החפה הזה זה שהוא קיבל, לא רק שהמורה ייקח את זה, הוא לא יראה אותו עכשיו כמה שבועות, אם לא כמה חודשים. אני תמיד מאמין, אם ילד, אני אסביר משהו, ילד שעושה דברים קטנים, אם לא עונש קטן או בכלל, לפעמים אפשר ככה להעביר את זה. אבל כשבילד עובר את הגבול, והוא יודע שהוא עובר את הגבול, כי הנה הוא מבקש גם סליחה, הוא לא יכול, זה לא יעזור הסליחה, כי אנחנו רואים שבסופו של דבר, כשבאה ההתנהגות, הוא רוצה לו לגן, יבקש סליחה. אבל אם כואב לו, כמו שלי כאב שעשו לי את הדוח בחגורה, שלא לקחתי חגורה, אז קיבלתי דוח וקיבלתי כמעט שלילה, אז הפסקתי, התחלתי, אני נכנס לאוטו, אני מיד שם חגורה, ככה ילד תמיד צריך להיזכר בסבל שהיה לו. עכשיו, זה לא סבל פיזי, לא מרביצים לו, אבל הדבר הזה, קודם כל לא הרווחת את זה, וחוץ מזה עוד, הפסדת עוד משהו על ההתנהגות שלך, כלומר, על מה שנאבקת, הפסדת, ולא רק לדקה, אלא עכשיו לכמה שבועות אין לך את זה. חוץ מזה, אנחנו נחשוב מה לעשות, כדי שאתה תרגיש מספיק סבל, לא לעשות זה עוד פעם. והוא יעשה את זה עוד פעם, ואז יהיה עוד, יבואו כמה, עד שהוא יזהה ברור.
שקרה, אנחנו בעצם התנהגנו איתו בצורה קשה, ואחרי תקופה, אחרי חצי שנה זה קורה עוד הפעם.
יפה, יפה, אבל אתה רואה, חצי שנה זה יפה מאוד. כי אם לא תעשו את זה, זה יהיה כל יום.
כן, אבל זה יפתור את הבעיה גם לפשוי ידות?
זה בדרך כלל כן, זה בדרך כלל ככל שילד מתרגל לא לעשות את הדברים הללו, אז הוא מקבל התנהגות אנשים מלומדה.
ומה לגבי שלושת הממדים, מוח אחד, כל מה שיש אנשים שאומרים שזה עוזר, זאת אומרת, מדברים עם שרירים, משהו כזה, יש דברים, יש, זה משהו שאני אומר, אמיתי בזה?
לא הבנתי.
יש טיפולים שאומרים, שלושת הממדים, מוח אחד, דברים כאלה.
שום דבר, טיפול התנהגותי. זה הכל.
תודה רבה רבה.
טוב. אנחנו עם מאזין, או מאזינה נוספים, הטלפונים שלנו זה 03-593-93, כן, ערב טוב לך.
ישר כוחכם, גם התחנה, גם אתם, אשר התחנה זוכה להעמיד אחד הגדולי המחנכים בין פרט יוסף בין פרט על העין.
תודה.
סבא שואל,
כן.
סבא, אני סבא שואל על הנכדים שלי.
אני גם סבא, זה בסדר, כן.
כן, הרב, עכשיו ככה. מבחינת התערבות של סבא, יש לי נכד בן 14, קשר וריכוז, ויש לי נכד בן 10, לקראת גיל אחד, כן, 11.5. עכשיו, בן ה-14 איכשהו ניסינו ומצאנו מסגרת תורנית שמתאים להתנהגות שלו. אני בתור סבא עד איזה תחום, באיזה נקודה, אם יש כללים לגבי בן ה-14, אני יכול להתערב מרחוק, שלט רחוק או שהוא נמצא בחברתי. זה שאלה ראשונה.
תסביר לי, תסביר לי אלה דבר, עם מה אתה נפגש? כי סבא, אני בעד שתמיד יהיה...
אני אסביר לו, בפרטות, ככה. כשמתארח אצלנו, הוא מנסה לעניין את בני המשפחה, הקטנים, הגדולים, דרך ה... יש לו איזה מכשיר קשר, קשר, אבל כל מיני דברים הוא רוצה להפעים אותם, רוצה לגרור אותם אליו, או שהוא יושב ופתאום נכנס לחדר, מתבודד עם עצמו, או שבשולחן לפעמים ככה משתתף, הוא זורק דברי תורה ורוצה להיכנס לעניינים. אז זה כמה התנהגויות שאני...
לא, אז כל ההתנהגות שאמרות, זה בסדר גמור, אני בא שיהיה עם עצמו, אני בא שיגיד דברי תורה, את זה שהוא מראה בפלאפון שלו, זה לא יקרה פשוט. לא יקרה. זה לא רלוונטי, כן, נכד, סבא, זה לא מעניין. לא. לא.
אני רשאי בתור סבא להגיד, אפילו שאבא שלו יתעצבן, לא מעניין אותי.
אז בוא נלמד אותך משהו, יופי. אני אביא לך משהו דוגמה. לי יש כלל, בבית שלי אני מאוד מאוד מכבד אורחים, אנחנו אוהבים להריח, וכל אחד באמת מרגיש טוב. אבל, אם זה אורח יבוא וידבר נגד אברכים, אני יגיב כנשוך נחש. אני קודם כל אגיד לו בשקט, תשמע, לא מדברים פה נגד אברכים, והתחיל להגיד לי, תשמע, אני לא מדבר על אלה, אני מדבר על אלה שלא לומדים, אני אגיד לו, אין לא לומדים, כולם לומדים. הוא ימשיך, אני אקום, אני אגיד לו, תקשיב, בוא שנייה לצד, אצלנו לא מדברים על אברכים, אני מבקש ממך, אל תעשה את זה יותר. ואני אגיד את זה בצורה הכי לא נעימה, ומבחינתי, שיעלה ולא יגיע אף פעם. עדיף.
לאב או לילד?
לא רלוונטי לראש הממשלה. זה לא רלוונטי מי. אצלי בבית יש דברים שאני לא אתן שיקרו. לא משנה מה יהיה. עוד דבר, אם מישהו יפגע במישהו במראה שלו, אני לא אעשה שום חשבון. לא של דוד ולא של יתום ולא של שום דבר. אל תפגע במישהו על מראה שלו. יש חוקים שאצלי לא עוברים אותם, וזה גבול. וזה כמו שמישהו מחשמל אותי. אז אותו דבר גם, תפעיל את השיקול דעת שלך, למשל, שהוא יושב, שישב, הוא רוצה להגיד, הוא נקץ, שינקץ. הוא מעצבן, שום דבר לא מעצבן, תצעק, תעשה פרצוף של חתול. הראית הפלאפון? אתה מקלקל, לא יקרה. תפעיל את השיקול דעת שלך, זה הכל.
אוקיי.
זה הכל, זה לא רלוונטי, כן נכד, לא נכד, לא תעשה את זה, לעצמך תעשה מה שאתה רוצה. אתה תקלקל את הנכדים שלי, לא יקרה. זה הכל.
אוקיי, אז עכשיו רגע. עכשיו, איך, זה תחום אחד שאני שם גבולות, נכון?
כן.
עכשיו, דבר אחר, איך אני יכול לעזור לו להתמודד בכללות, בין 14 משהו כזה, והוא מקבל, יש לו
יפה, אותה למשמע. תבוא אליו כסבא, תגיד לו תקשיב, זה לא שוצותר אחד את השני, אתה יכול להיות מיוד, להגיד לו, וגם באמת עדיף, לא שזה יקרה ברבים, אלא להכין אותו, להגיד לו תקשיב, אלה החוקים שלי, אני אהיה סבלני אליך, וגם אתה יכול לדבר איתו חבל, בוא תהיה את הילד כזה פיקר, אתה יכול לדבר איתו, אתה יכול לדבר איתו, ואפילו אתה יכול גם לא לדבר איתו, לקבל אותו כמות שהוא, מה שאתה רוצה. אבל לפני כן תגיד לו, אלה החוקים שלי, ואל תבוא אליי, איך סבא עשית לי את זה. זה אצלי ברור, זה כאילו כמו שהדלק את האור, הוא נדלק, הוא לא חושב אם להידלק, הוא נדלק. אתה תעשה דבר כזה, אני אדלק, זה לא יעזור.
עכשיו הרב, כן. יש נקודה אחת שאני, למשל אני מדבר על עניין הזה של הטוב ומוטב. אני מדבר בלשון נקייה. כך לעשות ולא לעשות, אם מי שעושה נגד רצון השם, אז יענש. אז יש דברים שנאמרים בחז"ל הקדושים, אני מזכיר את זה בעדינות, אבא שלו ככה...
לא, זה לא העניין, כי הוא צודק, כי זה לא העניין שלך. תניח לזה. אל תחנך אותו, תעזוב אותו. תן לאבא שלך.
אבל דברים חיוביים אני יכול להגיד שאתה עושה ככה וזה אתה מעולה ואתה עולה ומעלה.
כן, זה כן, כן.
רק אהבה, חיבה.
כן,
כן.
אתה סבא, תהיה את המקום הטוב, אל תנסה. אני חושב שהסברתי, סבא לא צריך לחנך, לא צריך שום דבר, הוא מקום הכי טוב, אבל מותר לו להעמיד את הדברים. אגב, בבית שלו, בבית של אם אתה מתארח אצלו, אתה לא מצייץ. זה אבא שלו שיעשה.
אני לא מצייץ, אבל...
אתה לא מצייץ גם, סליחה שאני אומר, מחלל שבת, אתה לא מצייץ. סליחה שאני אומר את זה.
לא, בכלל לא. השאלה... מפעילים עליי לחץ כשאני לעתים רחוקות הולך, מפעיל עליי לחץ בצורה כזאת שמצמצם לי את הגישה הפרטי שלי.
מה הלחץ?
למשל, אני רגיל לברך ברכת המזון, וזה מלעשות זימון. אז יכול להיות שהוא יחפש תחבולה לא לשבור את הזימון.
מי מנסה?
ראש המשפחה שאני מתארח אצלו.
מה הבעיה? לא הבנתי. מה הבעיה שלו?
הוא זימון, והבן שלו ואני.
נו.
הוא יכול לשבור את הזימון בזה שהוא מוצא תחבולה, עייף, מפייק, הולך לישון.
הוא עושה לך דווקא, אתה חושב?
לא יודע.
אז לא הבעיה, הוא מפייק. לא, אז אם הוא מפייק, אתה יודע מה, קוראים שמפייקים, אז באים, הם מזמנים, הם ממשיכים הלאה.
אבל אתה יודע, הרב וולדר, שלפעמים הרבה... כשאתה מדבר עם מספר אנשים, אני לא רוצה להאריך בדיבור, יש גם לאחרים לשאול ולדבר.
לא, זה דווקא כן נושא שמעניין אותי, כן.
הרב, יש תכונה, זה עמך ישראל, וכשרוצים להשתיק אותך, עושים לך כאילו מפהק, אתה משעמם אותי.
אז אולי אתה באמת משעמם אותו.
איך? אבל באמת לא.
מי אמר?
כשהוא מדבר, כשהוא מספר, כשהוא אומר, כן? כולם קשובים לו, כשסבא אומר איזשהו דבר, אחרי 3-4 מילים, זה פייק לך.
אתה אומר שהחתן שלך לא מכבד אותך?
אני לא מדבר על החתן שלי, אני מדבר על התנהגות הזאת, זה יכול להיות בציבור כזה או אחר. זו תופעה שאני רוצה ללמוד להתמודד עם זה.
תשמע, קודם כל, לא יודע, אני אגיד לך איך אני מתמודד עם זה. אני, כשאני רק מזהה פיוק, אני מפסיק לדבר.
מפסיק לדבר?
כן, בוודאי. אתה לא יכול לדבר כשמפעקים, אתה צריך לדאוג שלא יפעקו, אתה צריך לדאוג שיעניין מה שאתה אומר.
כן.
פשוט שאנשים...
הרבה אומרים לי שזה מעניין מה שאתה דיברת.
אז תסתפק באלה שלא מפעקים, מה אכפת לך?
יופי.
אתה לא צריך את כל הקהל, מספיק חלק יופי. מהקהל.
אתה חזקת אותי הרב, עכשיו לגבי הנכד השני. קשב וריקוד.
לא, אנחנו מיצינו ל...
עכשיו, הרב, משפט אחרון. הרב, יש לכם מספר טלפון שאתם הצגות, סיפורים שלכם, כן? על ידי כמה זה? המספר הטלפון הזה...
0799-222-215.
שאני אקליט את זה. 079?
9?
0799 פעמיים?
כן. 2222?
3×2?
4×2?
4×2?
לא. 4×2. 2222. אמרת 3×2, אני אומר לך 4×2.
0799-4×2.
1×5.
1×5, תבורך אותי עליון.
פרסומות ונמשיך.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיי תמיד איתי.
בקרוב, מאות אלפי לומדי הרמב״ם היומי יסיימו ללמוד את התורה כולה.
מה שעושים, לומדים בתורתו, שלקיים מה שהוא אומר.
כאן בכל חי נלווה את חגיגת סיום הרמב״ם היומי ותחילת המחזור ה-40 בשידורים מיוחדים, פינות, רעיונות, שיעורים ומעמד אדיר לכבודה של תורה. כי כל חי זה כל התורה. שפיז, בית הספר לבישול וחוויה קולינרית בחשרות מהודרת, מזמין אותך לקורס בישול גורמה. 3 מפגשים של 3 שעות כל מפגש. אירוח בשרי, אירוח חלבי ואירוח יהודי בטוויסט. הסדנאות משולבות הדגמה ועבודה מעשית על ידי השפית מירי זורגר. אפשרות לקורס בוקר או ערב. לפרטים והרשמה חייגי עכשיו 03-773-2000. ז'בוטינסקי 83, פתח תקווה.
איך אני אוהב את סוף היום? אין! אני בשביל שנת לילה מושלמת אחרי יום ארוך מוכן לשים אפילו שקל.
טורנדו טופ אינברטר, המזגן החסכוני ביותר שיצרנו, פחות משקל אחד ללילה שלם של מיזוג, עם 7 שנות אחריות מלאה. טורנדו, עכשיו הכל מושלם.
אחד מכל 6 אנשים סובל מהתמכרות העוצרת את מהלך חייו התקין. רוצים לזהות ולטפל בהתמכרויות או מרגישים אבודים וזקוקים לסיוע? עכשיו ברטורנו, קורס מקצועי או סדנה בשיטת 12 הצעדים. לפרטים 073-222-1133. 073-222-1133. מוכר כגמול השתלמות, קורסים נפרדים לגברים ולנשים בפריסה ארצית.
יבמות, בבא בתרא, קידושין, שבת. הלימוד ברמב״ם עושה סדר בסוגיות הנלמדות. הצטרף למחזור הלימוד היומי ברמב״ם, המתחיל בי"ח בתמוז. ורחוש ידע מקיף ובהיר בכל התורה שבעל פה כולה. חייג עכשיו לכוכבית 6885 ותקבל כרך הרמב״ם המבואר במתנה עד הבית.
פיצפון, הוותיקה והטעימה בעיר, בקשרות המעודרת של רב לנדו. ועכשיו במבצע אש, מגש לארג' 8 משולשים, רק 25 שקלים. להזמנות 03-574-6601. 03-574-6601.
היו היה פעם ילד זהב, והיה לו רופא זהב, וקלינאי תקשורת זהב, ומרפא בעיסוק ששווה זהב. וכשהוא היה זקוק לטיפול, טיפלו בו מומחים עם ידי זהב ולב זהב.
הילדים של לאומית זהב מקבלים יותר ומשלמים פחות. לאומית זהב, הביטוח המשלים המשתלם ביותר לילדים. רק 10 שקלים לחודש לילד, מילד רביעי והלאה חינם, ומגוון טיפולי התפתחות ב-20 שקלים. הילדים שלכם שווים זהב? הצטרפו עכשיו ללאומית. כוכבית 507 מהנייד.
אתם או ילדיכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם בביטוח הלאומי, במס ההכנסה או בחברות הביטוח. האזינו ביום רביעי הקרוב בשעה 21:00 למשדר מיוחד בו יתארח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, שישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. יום רביעי ב21:00, כאן בכל חי. עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
אנחנו עם מאזינה אחרונה לתוכנית, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
שלום.
שלום, רציתי להתייעץ איתך. קודם כל, תודה רבה על הכל, על התורים שלך, אנחנו קוראים ביתד כל השבוע, ובבמה מנהלים מכל רגע.
תודה רבה.
יש לי ילד בן 6.5 בכיתה א', שהיום גיליתי שיש לו קטע שהוא מעביר כספים בין חברים בכיתה. יש לו איזה 2-3 חברים, שקיבלתי דיווחים משתי אמהות, שהם מעבירים ביניהם כספים, והיום הוא חזר עם 120 שקל בכיס. ושניסיתי לשאול אותו, הוא עושה לי מצאתי זה בדרך לחיידר. וכשראיתי, יש לנו קופסה עם כסף שהוא יודע איפה זה, וראיתי שנעלם לנו מלא כסף משם.
אוקיי, ברור, ברור. עכשיו, בואי, אין לנו הרבה זמן, אז אני אגיד לך, אצלנו בירושלים, שאבא שלי היה צעיר, היה כזה, היו אומרים, לא תגנוב, אסור למצוא. מהיום החוקים הם הבעלים כאלה. את אומרת לו, תקשיב, אין כזה דבר מצאתי. כל כסף שמצאת, אתה צריך להודיע לנו. לא הודעת לנו, מבחינתנו, זה קשר שהוא לא קשר. אתם תשמרו על הכסף שלכם, אתם צריכים ממש לדבר איתו בצורה מאוד מאוד ברורה, שזו בושה נוראה מה שהוא עושה, שהוא לוקח, ושהחברים שלו מבינים את זה, ולהפסיק את זה באופן מיידי, זאת אומרת, גם על ידי היעלמות סגירה של הכסף, וגם על ידי דיבורים, ואפילו ללכת איתו למומחה שידבר איתו, לא על גנבות, שידבר איתו למה, כמה דבר חמור זה לקחת כסף של מישהו אחר, שלא שייך לך. ומהיום, כל פעם שאתם מוצאים אצלו כסף, זה לא רלוונטי, לא, אין שאלה בכלל, הוא לא דיווח לכם על זה, עכשיו, ברגע שהוא
דבר... הוא ממציא לנו דברים, הוא ממציא דברים.
זה לא רלוונטי מה הוא ממציא. אתה לא אמור להחזיק כסף, זה לא משנה מה, איזה עכשיו סיפרת לי, ואיזה מסעית נפל עכשיו הכסף הזה, זה לא חשוב. אתה לא תחזיק שום כסף, כי אנחנו לא מרשים לך. זה הכל. זה הכל.
הבנתי, ולתת לו אנשים על זה עכשיו?
בוודאי. לא, עכשיו לא. עכשיו להזהיר, אבל אם כן, בוודאי. בוודאי שכן. ואם צריך לקחת איתו לנשים שידברו איתו על זה, שהוא יבין, שיבין זה לא הולך, ולהסביר לו את כמה בושות זה יכול להביא לו. המילה בושה חייבת לבוא, כי בושה זה מצפון. הוא צריך לפתח מצפון משל עצמו, להבין מה זה לגוע בכסף של מישהו אחר.
ולנסות להבין איפה הכסף, כי ראינו שחסר לנו מאות שקלים, וחיפשנו לו בכיסים.
אז תפנו להורים של הילדים הללו, תפנו להורים לילדים שלנו, שהכסף שהגיע אליהם זה שייך לכם.
הבנתי.
או שאפילו כדאי ש... כן, אתם צריכים לעשות את זה, זאת אומרת, גם בשביל שלילדים אחרים לא יהיו, אבל יש אפשרות שאתם גם תנופפו את זה עליו. תגידו, תקשיב, אנחנו יודעים שחילקת לחברים שלך, ואנחנו שוקלים להתקשר אליהם. וכשאנחנו נתקשר אליהם, זה יהיה לך בושה מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, הם יבינו ש... אז אנחנו בינתיים מעדיפים לא לעשות את זה. אני מעדיף שתוותרו על... על הכסף ושלא לבייש אותו, אבל שזה יהיה שם, בסדר?
בבקשה.
אנחנו מסיימים את השידור הזה, אני רוצה להודות לאורי כהן, אני רוצה להודות לשלומי פולק, היום היורצייט של האור החיים הקדוש, ואנחנו כולנו נזכיר את זה, אנחנו רוצים להגיד מזל טוב שוב לרב חיים זעיד, שחוגג 50 היום. כאן חיים ולדר. אנחנו נהיה פה, אם ירצה השם, שבוע הבא, מקווים שהקורונה לא תחרוג עוד יותר. לילה טוב.